היה לי מורה
להתאמין, הכריח
אותנו להחליף מכל פעם. אנחנו בעמוד 160, כן? טוב, נקרא שום מההתחלה גילוי מלוא קומתו של הצדיק בטרם עת עלול להביא לידי עצירת ההיסטוריה. אנחנו נוגעים כאן בנקודה עדינה ביותר וצריך להבין אותה לעומק. מצד אחד משמש הצדיק מגן, מן הצד האחר עצם הופעתו, עצם חשיפתו פוסל את כל מי שלא הצליח להגיע למדרגתו. ועל זה דיברנו שבוע שעבר עם הסיפור של סדום. הדוגמה המובהקת במקרא היא אברהם אבינו בתפילתו על אנשי סדום. האימות של אברהם אבינו כצדיק אמיתי גורם למשפט בני דורו, ולכן נמצאים אנשי סדום במצב של סכנה מיידית. רשעותם נמשכה זמן רב, ועלינו לשאול את עצמנו מדוע המתין הקדוש ברוך הוא כל כך הרבה שנים לפני שהחליט לשים קץ להיסטוריה שלהם. כן? והתשובה פשוטה, כל עוד אברהם אבינו אינו מאומת כצדיק האמיתי, היכול להתחיל לבנות את עם ישראל, יכולים שאר הניסיונות להימשך, גם אם בינתיים הם מתפתחים בכיוונים מוטעים לחלוטין. ברגע שאברהם מרוכזים, מאומת כצדיק ומתעלה למדרגה של אברהם העברי, הוא פוסל בכך את שאר בני דורו. הוא הצליח להגיע למדרגה רצויה, הוא ולא האחרים. אימות אמיתות הצדיק על ידי ההשגחה האלוקית מלווה בשיפוט אנשי הדור. מי מכל אנשי הדור מתקדם במימוש מחשבת הבריאה והגיע למדרגה הרצויה? האם גם ניסיונם של אנשי דור מתקדם בכיוון הרצוי, או שמא הם הגיעו למבוי סתום? כאשר מתברר שהתשובה שלילית, וזה קורה רק בעקבות אימות מידתו של אברהם, הם נמצאים בסכנה מיידית, ועל אברהם כצדיק אמיתי, המודע לאחריותו כלפי אנשי דורו, להתפלל עליהם. וצריך לזכור את הדבר הזה, כי אני חושב שזה כאן מניטו מוסר מפתח מאוד מאוד חשוב לגבי ההבנה של כל התהליכים ההיסטוריים. וגם אם לפעמים קשה לנו לקבל את הדברים ולהבין אותם, כך הם הדברים. הקדוש ברוך הוא הבורא של כל העולם. הוא דואג לכולם ונותן את הזמן לכולם להצליח. ואחר כך רואים מי כן ומי לא. וזה טוען בדיוק לתבנית שאנחנו רואים כבר מימי המעשה. תבנית קבועה שחוזרת על עצמה במהלך כל ההיסטוריה. יש בשלב הראשון פרויקט, בשלב השני יש מימוש הפרויקט, איך הדברים מתבצעים במציאות, בשלב השלישי יש את השיפוט, ובשלב הרביעי ההשלכות של השיפוט. זו התבנית, והיא נכונה לגבי כל שלב ושלב בהיסטוריה. ולכן במהלך השלב השני של הביצוע, יש יותר ממועמד אחד. למעשה, כולם מועמדים וקורה מה שקורה, ובסוף יוצא מה שיוצא. אבל זה חשוב מאוד להבין שיש מספר מועמדים. זה אף פעם לא אחד שנבחר מראש, ורק מספרים לנו מה קרה איתו. כי אם הוא נבחר מראש, והוא היחיד שיכול להצליח, אז באמת אין לנו מה ללמוד מכל הסיפורים האלה. ולכן מתחילים לפרש את כל הסיפורים האלה בכל מיני כיוונים מאוד 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 מעניינים, אבל ברמה של גובה העיניים ופחות. אנחנו לומדים מוסר, מה צריך לעשות ביום-יום, כל מיני סיפורים, ניתוחים פסיכולוגיים מאוד מעניינים, מאוד חשובים, שאין להם שום קשר עם מה שהתורה רוצה שאנחנו נבין. יש כלל בגמרא מאוד חשוב בעניין זה. מובא בגמרא, במסכת מגילה, בדף י"ד, נבואה שנצרכה לדורות נכתבה, ונבואה שלא נצרכה לדורות לא נכתבה. ולכן צריך להבין שכל הסיפורים, כפי שרגילים לומר, שיש בתורה, זה נבואה. ואם זה נכתב, סימן שאנחנו צריכים את הדברים האלה. זה לא נכתב כי זה קרה. עוד הרבה דברים קרו. למשל, אם לוקחים את סיפור של משה רבינו, 120 שנה, האם התורה מספרת מה קרה עם משה רבינו בכל שנה? ממש לא. אנחנו יודעים קצת מה קרה בהתחלה, קצת מה קרה כשהוא גדל, נגיד בגיל 20, מדלגים מיד לגיל 40, מגיל 40 יש לנו דילוג לגיל 80, אנחנו יודעים מה קרה איתו פחות או יותר מגיל 80, 81, 38 שנה שקט, 120 מגיע. ומה עם כל שאר השנים? אם המטרה היא לספר לנו מה קרה עם משה רבינו, זה ספר החיים של משה, זה מועט מאוד, כי זה לא נצרך לדורות. וזאת הנקודה החשובה. ואם זה נצרך לדורות, אז התורה מספרת. למה? כי מה שהתורה מספרת שנצרך לדורות, זה דבר שטרם הושלם. טרם מומש במלואו. ככה אומר לנו. זאת אומרת שאנחנו עדיין צריכים לבצע את מה שהיה אמור להתבצע כבר אז. ולכן זה הופך להיות רלוונטי לנו. וזה הכלל של מעשה אבות סימן לבנים. זה נצרך לדורות כי זה טרם מושלם. וכאן אפשר לתת שתי דוגמאות. אנחנו חוגגים מדי שנה יציאת מצרים. אין לנו בלוח העברי שום חגיגה סביב יציאתו של אברהם מיורקזים, וזה אירוע לא פחות חשוב. זה אפילו אירוע מכונן. למה אנחנו לא חוגגים את זה? לא, לא. כי מה שאברהם אבינו היה צריך לעשות, עשה. זה הושג לגמרי. הוא מאברהם הפך להיות אברהם. ולכן הגמרא אומרת בסוף פרק ראשון של מסכת ברכות, שמי שקורא לאברהם אברהם עובר בלב. למה? כי כאילו אתה מחזיר אותו לתחילת הדרך. אבל הוא אברהם, אחרי שהוא מקבל את השם שלו אברהם, אין כבר מקום לשאול מי זה היה אברהם. הוא אברהם. ולכן אתה תקרא את כל הסיפורים שלו בדיעבד עם ההבנה הזאת, אחרי שלמדת את הדברים מלכתחילה והבנת איך הוא הפך להיות מאברהם לאברהם, אתה תחזור על הלימוד שלך ותקרא את זה בדיוק הפוך. אבל לא כך למשל מציאת מצרים. אנחנו חוגגים את זה, מציינים את זה כל שנה. למה? כי זה חצי הצליח. יצאנו אמנם ממצרים, אבל התכלית של יציאת מצרים, שזה למעשה ימות המשיח עולם הבא, זה לא הושג. ולכן זוכים את הדבר הזה, לא זוכים כי כדי לספר היסטוריה, אלא זוכים כי זה אקטואלי.
גם המעבר מאברהם לאברהם הוא אקטואלי. שהתורה לא דילגה על זה, היא דילגה על הרבה דברים.
נכון, היא דילגה על זה, אבל אין לנו ציון בלוח של הדבר הזה. זה ברור שזה מאוד אקטואלי, כי זה ההיסטוריה למעשה של כל יהודי שיוצא מן הגלות. וככה המדרש תופס את הסיפור הזה. למה התורה מספרת את כל התחנות של אברהם בדרך? איך אומר המדרש? כדי לתת שכר על כל פציעה ופציעה. כל פציעה, כל התקדמות, יש לזה שכר. וזה רלוונטי לכל יהודי שיוצא מן הגלות. הציווי שהלך לך הוא רלוונטי לכל יהודי. ולכן כאשר המדרש מסביר מארצך, ממולדתך, מבית אביך, כן? מארצך, מהשכונה שלך, אומר המדרש. למה מהשכונה שלי? כי יהודי שיוצא מהגלות יוצא משכונה מסוימת, נוף מסוים. וזה קשה לו, להתנתק מהנוף הילדותי שלו. כי הוא קשור לזה. אם הוא בא מבוסטון, תמיד הוא יהיה אוהד של מזה בוסטון צלטיקס, כן? לא יעזור שום דבר, הפועל תל אביב או ביתר ירושלים, מבחינתו זה לא זה. זה גם כן, דבר, אבל. זה דבר חדש. לא, זה נכון, זה נכון, בכל המישורים זה נכון, אבל חשוב מאוד להבין את הנקודה הזאת, ולכן זה מבחינת נבואה שנצרכה לדורות.
סיפור
בנות לוט, נבואה שנצרכה לדורות. בוודאי, כי משם בא המשיח.
מה מן
המעשית לזה? שללמד אותנו להסתכל על כל הניסיונות האלה המקבילים לאברהם בצורה אחרת ממה שרגילים להסתכל. להבין שכאשר משהו תופס בעולם, יש גרעין של אמת בדבר הזה. גם אם זה לא מוצא חן בינינו. זה קשה, אין שום ספק שזה קשה, זה הרבה יותר קל לעסוק בניתוח כביכול פסיכולוגי של דמותו של זה ושל פלוני ושל זה, אבל מזה לא יוצא שום דבר. לא צריך תורה בשביל זה, אומר הניתוח. יש ספרים בפסיכולוגיה יותר טובים מהתורה מבחינה זו. ומישהו ייקח את הספרים האלה, ידע הרבה יותר טוב לעשות ניתוחים כאלה. זה לא מה שהתורה רוצה. התורה באה ללמד אותנו מה הזהות שלנו ומה התכלית. ומבחינת תכלית אני צריך לדעת שבמקביל למסע האישי של אברהם, היה מסע אחר של אנשי סדום. זה קשה, כי מה לעשות? התרגלנו, אנשי סדום רעים וחטאים להשם מאוד, ככה כתוב. לא, אז מלך התחילה אנחנו קוראים את זה, באים חזל ואומרים סליחה, זה לא מלך התחילה. זה נמשך 52 שנה, 26 שנים זה היו שעים של שלווה, של טובות וזה, ואחר כך קרה מה שקרה. אתה רוצה עכשיו להבין למה זה התקלקל? זאת הנקודה חשובה. אז בא יחזקאל ואומר, הבעיה זה בעיה חברתית. לפני שזה הופך להיות בעיה תיאולוגית של חטאים להשם מאוד, קודם כל יש בעיה חברתית. היחס לזולת, לזר במקרה שלהם, לאביון, לעני וכו'. אחר כך הבעיה החברתית מתגלה גם כן כבעיה תיאולוגית. מצד שני, הגרעין הזה עדיין קיים. ולכן חז"ל באים ואומרים, איפה מצאתי את דוד עבדי? בסדום. פשוט. ואף אחד לא צועק שמה במדרש גוואלד. ממש לא. זה מה שצריך להבין בדברים האלה, כן? לכן כאן זה באמת מפתח חשוב ביותר להבנת התהליך ההיסטורי. איך אנחנו תופסים את הדברים האלה? בסדר? טוב, דוגמה נוספת. אנחנו נמצאים בסוף שלב מסוים של ההיסטוריה של היום השביעי, השלב של גלות אדום. המוביל את ההיסטוריה בשלב זה הוא עשיו ואדום. כלומר, האומות המערביות הרואות את עצמם כיורשות, כממשיכי דרכה של האימפריה הרומית ההיסטורית. במהלך כל גלות זו, ישראל הוא מבחינת לבנה, חזרה לסוגיה שלנו, מבחינת יעקב הקטן, שמו של עם ישראל בגלות הוא יעקב, ולא ישראל. וזה אפשר לראות בפירוש בפרשיות שאנחנו קוראים בסוף בראשית, כאשר יעקב מחליט להצטרף ליוסף. הוא מגיע לבאר שבע, ושם מה אומר לו הקדוש ברוך הוא? ויאמר השם אל ישראל, יעקב יעקב. הוא חוזר לממד הזה של יעקב. כן? זה השם של ישראל בגלות. ולכן הגמרא באותה סוגיה בסוף פרק ראשון של ברכות, אומרת שלגבי יעקב מותר לקרוא לו בחזרה יעקב. גם אם הוא קיבל פעמיים את השם ישראל. זה לא אירוע בלתי הפיך לעומת מה שקרה עם אברהם. זאת אומרת שמה שיעקב היה צריך להשיג, הזהות שלו כישראל, זה עוד נתון להיסטוריה. וזה בדיוק מה שאנחנו חווים. האם אנחנו ישראל, או שאנחנו מסתפקים בלהיות יעקב בלבד. זו ההכרעה עכשיו. תחליט זה להיות ישראל. אבל מתברר במהלך ההיסטוריה של העם שיש נטייה כזאת, מספיק לי עם הממד הזה של יעקב. אני לא רוצה גם לקחת את המשימה למשל של עשיו עליי. כי כדי להיות ישראל צריך להיות גם יעקב וגם עשיו. לא רוצה. למה? צריך ללכלך ידיים, לא? לנהל מדינה. לא רוצה לנהל מדינה, מספיק לי ניהול לישיבה. וזה ההבדל. צריך להכריע בשאלה הזאת. בכל שאר השאלות תלויות למעשה בהכרעה לגבי השאלה הזאת. כולם מחכים לדעת האם אתה באמת ישראל, או שמה אתה אומר אני רק יעקב. וההכרעה היא לא על ידי השר, אלא במציאות. ומי שמכריע זה מי שחוזר מהגלות של אדום. מי שלא חוזר, למעשה יחיה כבר בכיוון השלילי, מספיק לי עם יעקב. והנטייה של יעקב זה הגלות. כן? אז זה מה שהוא אומר כאן. כדי שההיסטוריה של עשיו ואדום תוכל להתפתח, חייבת זהותו של ישראל להיות מוקטנת במהלך כל אותה תקופה. חז"ל דורשים את הביטוי, אם עלה החרבה, בפסוק בן אדם, יען אשר אמרה, צור על ירושלים, אך נשברה דלתות העמים, נסבה אליי, אם מלאה החרבה, על רומי וירושלים. אם חרבה זו, מלאה זו, אם מלאה זו, חרבה זו. כאשר אדום שולט, יעקב מקטין את עצמו. גם אם אדום בעצמו טוען שתרבותו מיוסדת באופן חלקי על הערכים הבאים מן התנ"ך, גם אם מודים התיאולוגים הנוצרים שהישוע באה מן היהודים, אנחנו חיים בזהות מוקטנת. ככה שרדנו את כל ימי הגלות. יש ביטוי בפרשה, כן, שימי ישראל קרבו למות. כן? למה? כי הוא בגלות. וכל עם שנמצא בגלות,
מתישהו, תוך כמה עשרות שנים, נעלם.
ועל הנס של ישראל, שהוא עובר ממצב של ימי ישראל ללילות ישראל. זה הממד המחתרתי הזה של הזהות שלנו, שמסוגלת לשרוד בכל זאת בגלות. כי הגלות נמשלה ללילה. כן. אז אנחנו מסוגלים לעבור מוטציה כזאת, זהותית, שמאפשרת לנו לשרוד במהלך הגלות. אבל יש מחיר לדבר הזה.
תכונה של יעקב זה לילה.
זה הגלות. אבל כשחוזרים, צריך לדעת שצריך לעזוב את הממד הזה ולחזור להיות מי שאנחנו, ישראל. נכון? וזה המבחן. וזה המבחן. והרבה, הרבה, הרבה לא רוצים במבחן הזה. מה? יציאת
מצרים.
יציאת מצרים זה המשל, במיוחד לפי ההסברים שחז"ל נתנו במדרש. שוב, הם לא נתנו את ההסברים כדי לספר מה היה שם, זה לא מעניין. אלא כדי לספר מה יהיה.
בגלל זה אומרים שהם מתו בחושך?
בגלל זה אומרים שהם מתו בחושך, זה סגנון מכובד להגיד שלמעשה הם החליטו להישאר להיות מצרים. בסדר? אז אפשר תמיד, אם לא מבינים את הדברים כך, לספר עכשיו סיפור מגי כזה שכולם מתו בחושך, איזה משהו. זה לא מה שחז"ל רוצים להגיד, זה הסגנון שלהם. הם רוצים לבוא ולהגיד, הייתה הכרעה היסטורית, מי שרצה לצאת יצא, מי שלא מת מבחינת ישראל. הוא הפך להיות מצרי. ברמת הפרט, זכותו להכריע בצורה כזו.
זה לא
מה
שאתה אומר, יש עכשיו
את
התוכנית של העיר שרקי בארצות הברית של יהדות החרדית. זה בדיוק משהו?
טוב, לא ראיתי את התוכנית, אז אני לא יודע. מה? פשוט
מדהים.
כן? כן? טוב.
בדיוק מה שאתה אומר. כן? בחרים להיות בגלות, להביא את ישראל...
לא, לא צריך להתבולל.
הם לא מתבוללים בכלל.
אבל אני אוסיף עוד דבר, אני לא יודע אם הוא אמר את זה שם, אני יכול לנחש מאיפה הוא אומר את הדברים האלה. אבל מה שמניתו היום, איך שכך התחילה הנצרות?
הוא לא אמר את זה.
מי? ברור, זה לא פוליטיקלי קורקט, אבל עובדתית זה נכון.
זה חיים מהדרים שבמהדרים, וחיים מאוד טובים יש להם, למה לעזוב את זה?
ברור.
כשאתה רואה את זה מול העיניים, אתה יכול
להגיד... אני יכול להעיד בפעם הראשונה שהגעתי לניו יורק, בשבת הייתי בבורו פארק. אז זה היה אחד מה...
מהעוזים.
מהעוזים, כן, רציתי להגיד גטאות, אבל... זה גטו פתוח.
עוד כמה.
לא, לא, ברור, אבל בורו פארק זה הריכוז הגדול ביותר, כי וויליאמסבורג זה פחות וכל הזה. אז עוד היו בתי כנסת מעץ.
הכל שם
באמת
מעץ.
לא, 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 לא. בביקור השני כבר...
בנו באבן.
איזה אבן? הכל שיש. הכל זהב, הכל זה, משהו לא יאומן. לא יאומן.
אתה יכול לראות את זה באירופה,
אם לך אתה... בסדר, ואז הבנתי בפני שמנית פעם אמר, לגבי מה שכותב האח של המהר"ל. יש לו ספר שנקרא ספר החיים, או משהו מסית. ספר חיים. אני חושב. שמה, בחלק הראשון, הוא עושה איזשהו מישל ברח ליהודים של פראג, שהעיזו להתחיל לבנות בתים מאבן.
האמת, היו סיבות, כי היו דלקות. אז כדי להקטין. ובכל זאת, הוא אומר להם, האם שכחתם שאנחנו כאן רק בגלות? האם שכחתם שיום אחד נעזור? וכו' וכו'. משהו חריף ביותר. וזה בדיוק זה. מי? לא חושב. בקנדה הוא היה, זה בטוח, בניו יורק אני לא בטוח. מה היה לו לעשות שם? אבל זה אופייני, זה בדיוק זה. זה המבחן. מה אתה רוצה להיות? טוב, לא ניכנס לסוגיה של מערכת היחסים ביניהם. נשאיר את זה לחוקרים.
הרבי בכלל ידע על קיומו של מניטור?
כן. כן, כתב לו מכתבים. לא, לכן אני אומר, אני משאיר את זה לחוקרים. שיהיה להם מה לעשות, לא? כן. כן, כן. לפחות שתיים שאני יודע עליהם. עכשיו תחפשו באגרות הקודש, איפה התשובה?
אפשר לשאול את השאלה,
יקבלו
את התשובה.
אפשר גם לשאול.
איך אנחנו מקבלים את התשובות הנכונות?
אוקיי, אז שמישהו יעשה ויספר לי.
אם זה הצליח לו.
לא, כי האמת שהוא לא זכה לתשובה. מה? אז מי שאומר שהרב היה עונה לכל יהודי שפונה אליו, לא מדויק.
אני יכולה
להעיד
שגם אני לא קיבלתי.
מה?
להעיד שגם אני לא קיבלתי תשובה.
מה?
הרבי לא תמיד בונה ישיר.
לא משנה.
לא בימי שרים ולא בעקיפים. טוב, בסדר. נסגור את הזה, נשאיר את זה לחוקרים.
אשרי
מאמין. מה? הוא ממשיך לענות, אז יש עוד תקווה. בסדר. כן. מה?
רציתי לשאול בקשר ביציאת מצרים.
כן.
שהמטרה היא לעלות לארץ ישראל.
כן.
איפה כאן הכל
השתבש
בקשר
לבנות אומה למרגלים שהם נכשלו? איפה זה השתבש?
כן.
לפי חז"ל, זה בגלל הערב-רב. כי הערב-רב, כאשר יוצא ממצרים, אין לו שום קשר לארץ ישראל. גם לא צריך להיות, הוא לא שייך. ולכן, מכיוון שהקדוש ברוך הוא ראה שהמהלך לא ממש מצליח, שוב, צריך לחזור לדברים הפשוטים, כן? מדובר על יציאת מצרים, לא מדובר על יציאת ישראל. זאת אומרת, מי שצריך לצאת זה מצרים.
מישראל?
לא, מתוך מצרים. מצרים צריכה לצאת מעצמה. מהקיבוע המחשבתי, האידיאולוגי, החברתי, מה שאתם רוצים. בסדר? כי זה מהלך של גאולה של כל העולם. בסדר? אז כל העולם צריך להגיע לגאולה. זה כולל מצרים, גם אם הם עשו את מה שעשו. בסדר? אז זה לא הצליח, רק חלק קטן, זה הערב רב. נכון? אז אבל הערב רב יצא בחיפזון. זאת אומרת ש... הערב רב הזה לא היה הזמן למשה רבנו לחנך אותם ולהסביר להם בדיוק על מה מדובר. הם יצאו כי הם הבינו שהגאולה אפשרית. הם יצאו כי הם ראו במשה רבנו מנהיג שמסוגל לגאול אותם. אבל לא מעבר לזה. ולכן כאשר עוברים לצד השני למדבר סיני, כן? אומר לו הקדוש ברוך הוא, יש בעיה. ויהי בשלח פרעה את העם, אז מה המשך הפסוק? פן ינחם, העם בראותם מלחמה העם זה הערב רב.
אבל אם זה לא סיבה חיצונית, כי שמענו שהמרגלים זה הסיבה חיצונית אמיתית.
אני לא יודע, פנימית, חיצונית וזה כל ה... זה אני לא יודע.
מה הקשר בין המרגלים לערב רב?
מה הקשר? מה הקשר? ההשפעה הישירה האידיאולוגית. הרי מה אומרת התורה? ויהי בשלח פרעה את העם ולא נחם אלוהים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא, כי אמר אלוהים פן ינחם העם, בראותם מלחמה ושבו מצרימה. י"ג. בתחילת פרשת בשלח. כן? מה זה ולא נחם אלוקים דרך ארץ פלישתים כי קרוב הוא? אם מדובר על קרבה גיאוגרפית, כי קרוב היא, לא כי קרוב הוא. אז מי זה הוא? אז מה שמעניתי מסביר. הדרך הארץ של הפלישתים זה הדרך הארץ של המצרים. למה? מה הבעיה? ומניתו מסביר בשם רבו גורבן את הדברים הבאים. כאשר יצאו ממצרים, למעשה היציאה ממצרים זה גם שינוי זהותי עמוק מאוד. בני ישראל שהחליטו לצאת, השאירו במצרים את הלבוש המצרי שלהם. מה יש מתחת ללבוש המצרי? יש את הזהות השורשית שלהם, האנתרופולוגית העברית. אבל צריך לחשוף את הדבר הזה. בסדר? הערב רב שיצא, השאיר את הזהות העברית. מה יש מתחת ללבוש הזה העברי שלהם?
למה הוא
השאיר
את הזהות העברית?
המצרית. המצרית. כן? אז מה יש מתחת הזהות המצרית שלהם? כלום. אין כלום. ולכן צריך לבנות. סכנה מיידית, שאם הם פוגשים זהות קרובה מאוד למה שהם היו רגילים, שזו הזהות הפלישתית, הם יאמצו את זה מיד. לכן אומר הקדוש ברוך הוא למשה, סיבוב, דרך המדבר. ויש לך עכשיו מספר ימים כדי לחנך אותה. אתה בטוח שזה מה שאתה רוצה? אומר משה רבנו, עליי. וזה מתברך ככישלון. בעגל. במקום חינוך של מספר ימים, 40 שנה. ובתוך 40 שנה הזאת, האלה, יש משברים בלי סוף.
ואנחנו לקחנו חלק
מהחלבות
שלהם.
מה?
בוודאי.
שנייה, אני אשלים את התמונה.
התפילים
שאמרת. עזבי, אבל זה הפוך, זה יודעים, הם לא יודעים את הדברים האלה, כן? אבל במשך כל השנים במדבר זה משבר אחרי משבר.
בגלל
הערב רב. בגלל הערב רב, אבל לא רק בגלל הערב רב. תמיד אפשר לבוא להגיד בגלל הערב רב, כי זה קבוצה נפרדת, מזוהה וזה. אבל זה לא מה שקרה. כי בעקבות חטא העגל, משה רבינו מתפלל שתי תפילות. תפילה ראשונה, לגבי בני ישראל, התפילה השנייה לגבי הערב רב, והוא מבקש שהקדוש ברוך הוא יסלח לערב רב, והקדוש ברוך הוא אומר לו בסדר. ומאותו רגע הערב רב הופך להיות ישראל. אין כבר יותר הבדלים. אין יותר ביטויים של ישראל לחוד והעם לחוד. פרק למד דלת. יש מדי פעם עוד עסקור של הביטוי הזה, העם, אבל מה שקורה בסוף פרשה כתיסה, בעקבות התפילה השנייה של משה רבנו, הערב רב נכנס בתוך ישראל, לגיור שלהם.
אבל כל ה-DNA שלהם...
אז מי ה-DNA? אנחנו כבר יודעים שזה לא עניין של DNA. כן? ולכן יש כאן מהלך חדש לחלוטין, כן? ואז בסוף, למשל, פרק למד דלת, כן? יש לנו כמה פסוקים שאנחנו לא שמים לב בדיוק כמו שכתוב שם, פסוק י'. ויאמר, הנה קוראת, אני אחרי קוראת ברית נגד כל עמך, מי זה עמך? זה הערב רב, כי משה מתפלל על הערב רב. עשי נפלאות אשר לא נבראו בכל הארץ ובכל הגויים, וראה כל העם אשר אתה בקרבו, את מעשי השם כי נוראו אשר אני עושה עמך. שמור לך את אשר אנוכי מצווך היום, הנני גורש מפניך. את האמורי והכנני והחיתי והפריזי והחיבי והיבוסי. ישמר לך פן תיחות ברית ליושב הארץ אשר אתה בא עליה, פן יהיה למוקש בקרבך, כי את מזבחותם תתוצאו. למי זה נאמר? עכשיו יש מצב חדש. עם ישראל עכשיו יש לו שני מרכיבים. ישראל. צאצאי אברהם, יצחק ויעקב, וארז רב. אתה ביקשת, אני קיבלתי, אומר הקדוש ברוך הוא, אני קיבלתי. ולכן התכונות הזה אותיות, והתכונה העיקרית זה אנקשי עורף, של הערב רב, היא עכשיו חלק מהתכונות של עם ישראל. וזה מתגלגל אחר כך בכל המשברים שאנחנו רואים במהלך החיים במדבר.
זה כאילו ללמד זכות על עם ישראל, המשברים שהיו זה הערב רב.
לא.
זה ללמד זכות
על ישראל. לא, לא, המשברים שהיו זה המשברים של ישראל. שורש של המשברים זה המרכיב הזה שנכנס בעקבות התפילה של משה רבינו. מה?
זה הגרעין של הגלות.
לא, הגרעין של הגלות זה כבר בתוך ישראל לפני זה. הגרעין של הגלות, הגרעין של הגלות זה יעקב עצמו.
למה אומרים שהחטא המרגלים יותר נורא, לא סולח?
כי התכלית של יציאת מצרים זה ההגעה לארץ. זה לא לימוד בישיבה של משה רבנו בהר סיני. זה הכל, כן.
היום אפשר להגיד ערב רב?
לא. לא. לא, זה כי אנחנו חושבים שאנחנו יודעים מה השורש של הנשמה של כל אחד, מבובה וזה, לא. אולי יש מי שיודע.
יש אנשים שאתה רואה שהם דליל.
בסדר, אז אפשר לשמור את זה, כל אחד לשמור את זה לעצמו ו...
מתנהגים
בתור שנאת
ישראל כל כך גדולה.
הערב רב
זה
גרים,
נראה לי.
בסדר, אפשר להגיד כל דבר, אבל...
זה גם לא פוליטיקה.
לא, זה לא עניין של פוליטיקה קורקט במקרה הזה, זה עניין ש... בסדר, אפשר לזהות נטיות. איך אומרת הגמרא לגבי הרשעים, כן? הוויכוח בין רבי מאיר ואשתו ברוריה, הבעיה זה לא לגופם של האנשים, אלא ההתנהגות. כן, זה אותו דבר. בשביל עם ישראל? לא, לא צריך לחנך אותם שום דבר. מה? בשירת הים הם אומרים מה התוכנית, הם יודעים, תביאם או ותיתם או בער נחלתך, נכון לשבתך פרעת השם, קונינו ידיך. הם מתארים בדיוק את התוכנית. יש חמישה שלבים בתוכנית הזו, זה על פי מה שהם למדו דרך ארץ העברים, הברית, מה שנאמר לאברהם אבינו בברית בין הבתרים, לזה הם יוצאים, על סמך הדבר הזה הם יוצאים. והם עוברים את הים ואומרים, תביאמו ותיתאמו בער נחלתך. אנחנו הולכים לארץ ישראל. לא מדובר על מתן תורה, לא מדובר על שום דבר, בינתיים קודם כל 11 יום, אנחנו שבועיים, תוך שבועיים אנחנו חוזרים למקום שלנו. הרב רב, כאשר הוא שומע את הדבר הזה, הוא אומר, מה מדברים בכלל? אין להם שום מושג בדבר הזה, מה זה שייך להם?
כמה הם?
מי? שקולים כנגד ישראל פחות או יותר, מה זה חשוב?
לא,
שקל שלה. לכן אומרים חזל, פחות או יותר אותו מספר, מה זה משנה? זה המון, כן, בסדר, אבל מה זה משנה? שוב, אנחנו לא עוסקים בפרטים היסטוריים או זה, אלא הרעיון, יש נטייה כזאת זהותית חדשה שהתווספה לכל הנטיות הזהותיות של עם ישראל. אבל הנטייה של הגלות זה כבר אצל לבן, אוהב את רחל. בסדר, לגיטימי. אבל יש גם לאה. וזה בדיוק המוכנות.
רחל זה נטייה של הגלות?
כן, רחל שייכת לגלות. ולכן היא לא נגברה, היא מתה בדרך. ברור. תיקון רחל ותיקון לאה. תיקון לאה הוא אל ארץ ישראל. תיקון רחל על הגלות, על החורבן. מה? בסדר, זה כבר שפה אחרת, כן. בסדר, אבל בלי להזדקק לכל ה...
מושגים הנוספים. בני רחל שייכים לגלות. יוסף, אפרים. זה הנטייה הטבעית של, של בני רחל. מה?
לא
בנימין. בנימין זה מי שמכריע. מכריע. וזה הפלא הגדול, לכן הוא מתחבר ליהודה ולא לאפרים. זו אחר ההיסטורית שלו, ועל זה המתח בין האחים. מי מחזיק בבנימין? זה גם מסביר את המדרש המאוד תמוע לגבי תפילתה של לאה, לגבי דינה. לפי חז"ל, דינה הייתה אמורה להיות בן, כן? ריבה. למה? מה זה כל הסיפור הזה? זה קשור לסיפור הזה, לפי ההסבר של מניתו. כי דינה היא גם שייכת לגלות. דרך אסנת. אז למי, אצל מי הייתה צריכה להיוולד?
אצל רחל.
אצל רחל. ואז היה פילוג טוטלי. אלה לגלות ואלה לארץ ישראל. אבל יש ממד כזה אצל לאה, שגם גלות זה דינה. זה מה שמחבר בסופו של דבר בין שני הענפים האלה.
מה הקשר בין דינה לאותה?
זה האמא שלה, לפי חז"ל. אז זה לא נס ביולוגי שקרה שפתאום העובר הפך להיות... זה פשוט עניין זהותי, זה מה שחז"ל רוצים להסביר במדרש.
ואם רחל הייתה
ילדת
דינה, אז
בנימין
לא
היה נולד? יכול להיות שכן, אבל זה אומר שכולם היו, כל בני רחל היו באמת, לא היה שום קשר של לאה והבנים שלה לגלות. והיה פילוג טוטלי. לא משהו שאפשר לאחות בשלב כלשהו. כן, מבינים את הדברים האלה ומתחילים להבין מה קורה. אבל זה חשוב. טוב, איפה היינו? כאשר אדום שולט, יעקב מקין את עצמו, כן, זה היה כאן. גם אם אדום בעצמו טוען שתרבותו מיוסדת באופן חלקי על הערכים הבאים מן התנ"ך, גם אם מודיעים התיאולוגים הנוצרים שהישוע בא מן היהודים. דולתו של עם ישראל היא שהוא מוכן לקחת על עצמו את הסיכון העצום הכרוך בחיים גלותיים אצל עשיו, הידוע כשונא את יעקב. ישראל מוכן לקחת על עצמו את כל הסיכונים הכרוכים בהקטנת זהותו, בהקטנת הופעתו ההיסטורית, כדי לתת לאחיו עשיו למלא את תפקידו ההיסטורי.
מה פירוש מוכן? שאלו אותם
כבר,
לא
רוקח. כן. יעבור מה אדוני. הנה.
מה
תפקידו
ההיסטורי? לא,
בואו נגיד
זה לחכות, אבל...
מה?
זה לחכות, אבל תצא לגלות ולהקטנה עצמית.
כן. יעבור נא אדוני.
לקח לעשיו בלי שהוא ירצה.
מי?
יעקב.
באמת לא, יד, לא רצה?
להקטיל
את עצמו. לא רצה בזה. קיבל ברכה, אמר, קח אותה, אני לא צריך לה. ומה שהוא אומר בפירוש, הברכה אשר הובאת לי, אני לא צריך אותה. אתה רואה, אני מצליח בכל מקרה. כל האושר הזה. הוא לא תוצא מהברכה. אז קיבלתי, בסדר, נו, אתה רוצה, קח אותה. יעקב אומר את זה.
אומר לעשיו?
כן.
אומר יש לי
כל. כן, אני לא צריך שום דבר. אני לא צריך שום ברכה.
לא, זאת הברכה שלו.
לא, מה פתאום, הברכה, אני לא צריך אותה.
אבל עשיו מבקש...
שנייה. כנראה שאת יודעת דברים שאני עוד לא למדתי.
לא, עובדה שעשיו הלך לארץ עיר
ו... ומה?
חזר הביתה.
כן, ו?
לא, אבל איך זה שעשיו ויתר לו? למה עשיו לא נאבק איתו על ארץ ישראל?
למה שהוא יהיה... זהו, יש לו את כל העולם. כן. מה? יש לו את כל העולם, מה הוא צריך?
למה
המערבים נלחמים איתנו, יש להם את כל העולם.
לא, כי הם רוצים פי שתיים. הם הבכור, לא? מה? שנייה, איפה זה? מה? לא, לא, בדיוק. פסוק י' בלמד ג' ויאמר יעקב אל נא, אם נא מצאתי חן בעיניך ולקחת מנחתי בידי, כי על כן ראיתי פניך כראות פני אלוהים ותרצני. פסוק י' א'. קח נא את ברכתי אשר הובאת לך, כי חנני אלוהים, וכי יש לי קול, ויבצר בו, ויקח. כן, כן, והוא לקח. אתה כמו יהודי גליציאנר טוב שאומר בהתחלה לא, 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 ברגע, טוב, בסדר, יאללה, תביא. מה? פרסי? גם גליציאנר יודע לעשות את זה.
מערת המכפלה, כן, בדיוק.
מה?
רצו ולקחו.
מי?
400 שקל, זהב.
מה זה קשור?
לא, אני אומרת גם
שם,
הוא לא רצה,
אבל זה לא קשור. זה מישהו אחר כאן, כאן זה פשוט.
אז זאת הג'סטה שהוא מחליק להקטין את עצמו.
זה לא שזה, זה מבחינת יעקב אומר. אני, הנה, כי כאן אני אלוקים. אז אני מצליח, מה לעשות?
זה מובן,
אני לא צריך ברכה.
הוא לא בדרך לגלות, זה היה מובן, זה היה בדרך לגלות.
רש"י מסביר שיעקב מבין את הכיוון הדומיננטי של היסטוריה בתקופה מסוימת.
בוודאי.
שזה יהיה עשיו.
נכון, כל ימי העולם הזה זה עשיו.
אבל כשהוא חוזר לארץ ישראל, הוא לא חושב שכבר הייתה הגלות? הרי הוא הרי...
הוא מקווה, כן.
נכון,
כבר מחשיב לעצמו את ה... לא, פסוק ידלת, יעבור נא אדוני לפני עבדו, הנה אתה תוביל את ההיסטוריה, והתנהלה לאיתי לרגל המלאכה אשר לפניי ולרגל הילדים, עד אשר עבו אל אדוני צעירה.
יש גישה של צעיר בסוף
הגלות. כן, בסוף הגלות, זה מה שמתואר בנביא. אבל הוא אומר לו, תנהל את העניינים האלה, מה? אתה רוצה, בבקשה, מה?
אם נתאר את הדבר הזה כשלב האחרון בארבעת המלכויות.
כן.
מה הוא היה כותב היום? שהמאבק הוא בכלל לא עשיו ישראל, אלא הוא עשיו ישמעאל. מי שמנסה להשתלט על עשיו זה ישמעאל.
לא, זה...
ישמעאל הוא כאילו סטטיסט, מסתכל, אבל
לא,
המאבק
לא.
הוא הרבה יותר גדול.
המאבק הוא העולמי, ברור. ברור, בסדר. אבל דבר אחד, עשיו קורא את ברית עם ישמעאל, דרך הנשים שלו, כן, בסדר? כי יש להם אינטרס משותף בשלב הראשון, שזה יעקב, לסגור איתו חשבון. בסדר, אני לא, שוב, אני... כל אחד יעשה את הזיהויים שהוא רוצה לעשות. אני חושב שמניטו כבר דיבר על זה לפני זה, אז התכוון למישהו אחר.
הוא הבין שזה הולך לקראת מאבק בין ישמעאל לעשיו.
קודם כל זה גמרא מפורשת, וזה מהר"ל מפורש. כן, בוודאי, ודאי. ודאי, ודאי. הוא אמר את זה כבר כאשר פרצה המלחמה בין עיראק לאיראן. זה בשנות ה-80. לכאורה, מה זה, זה עניין פנימי, ישמעאלי טהור, לא? כן, אבל הוא כבר ראה בזה ניצוץ. או סימן ראשון של המאבק הזה. קודם כל מישהו צריך להשתלט על העולם המוסלמי, ואז הוא קישר את זה עם דברי המהר"ל שאומר בשתי מקומות שישמעאל זה פרס.
רואים את זה
בסדר, אבל זה...
הם בעלי הכוח.
זה כבר היה כתוב במערב. אז זה שלב מסוים, ויש עוד שלבים בסיפור הזה. ולכל אחד תפקיד משלו בכל הקונסטלציה הזאת. וזה מתגלה לאט לאט. אבל עצם העובדה שהמוביל של ההיסטוריה מתחילת הגלות עד ימינו אנו, הוא עשיו דרך כל האומות הנוצריות. זה עובדה. ויעקב נתן לו את הזה, יש אמירה מפורשת במדרש, יעקב נתן את הפורפיה לעשיו, את הצבע האדום, שזה סימן של המלכות. וככה חז"ל הבינו את המהלך. אבל כדי שזה יהיה, זה אומר שיעקב, במקום להיות ישראל, צריך להסתפק בזהות מוקטנת של יעקב. כן? טוב. עכשיו, למה מניטור מדבר כל הזמן כאן במשפט הזה, גדולתו של עם ישראל היא שהוא מוכן לקחת על עצמו את הסיכון? כן? כי יש באמת סיכון בדבר הזה. מי אומר שאתה מסוגל בסוף לחזור להיות ישראל? אף אחד, אין לך תעודת ביטוח. יכול להיות שאתה שיחקת את המשחק ונכנסת למלכודת. זה ההתבוללות. לכן צריך כוח עצום כדי לצאת מהסבך הזה.
למה יעקב
בחר את
הדרך
הזאת?
הוא לא רצה להיאבק?
כי זה, מה לעשות,
זה
חלק מהנטיות שלנו. הנה, יש לנו כמה נטיות זהותיות מעצבנות ומסוכנות. וזו החשיבות שוב של הניתוח שמה הניתוח עושה מבחינת הזהות. מה כלול בזהות שלנו? יש ליהודים נטייה לאחר. מאיפה זה בא? כתוב, ואיחר הדתה. ולכן רואים את זה בכל מצב. אומרים ארבע, אז זה לא בדיוק ארבע. זה ארבע וחמש. זה ארבע ועשר. מה זה משנה? ואיחר הדתה. יש אפילו ביטוי בעברית, הדדליין הסופי. זה רק בעברית יכול להיות. באנגלית דדליין זה דדליין, לא? ארבע זה ארבע. ויש דדליין ויש דדליין סופי. זה שני מושגים שונים. מה לעשות? אפשר תמיד לפרש את זה לטובה, אבל קודם כל נתחיל מהדברים הבסיסיים. דדליין סופי, לא, מי המציא את הדבר הזה באמת? כי זה אנחנו. לא נורא. כן, אז אומר כאן, ישראל מוכן לקחת לעצמו את כל הסיכונים הכרוכים בהקטנת זהותו, בהקטנת הופעתו ההיסטורית, כדי לתת לאחיו עשיו למלא את תפקידו ההיסטורי. כן? גם אם מצב זה הוא הכרחי זמני, הוא אינו תואם את האמת המוחלטת שהיא חותמו של קודשה ברוך הוא. לכן דעתה של הלבנה אינה נוחה. חזיה דלעקה מדווה דעתה. קביעות זו נכונה בנוגע לכל מדרגות הנברא, החי במציאות דואלית, החי בשניות, לא רק במערכת היחסים בין ישראל לעמים, לא רק במערכת היחסים בין בני הזוג איש אישה, אלא גם במדרגות הזוג בורא נברא. מצב זה מובנה באקט הבריאה עצמו, הוא פועל יוצא של מעשה בראשית, הצרה הקיומית שצד אחד חש, חי אולי אפילו כתסכול. מובנית בדואליות המאפיינת את עולמנו
המאפיינת אותנו ביותנו נבראים. לכן מבקש הקדוש ברוך הוא מבני ישראל להביא בכל ראש חודש בזמן חידוש הלבנה בשמו קורבן לבית המקדש, הוא קורבן השעיר של ראש חודש. הוא שעיר עזים אחד לחטאת לשם, על עולת התמיד יעשה ונזקו. עכשיו שימו לב לניסוח של הפסוק. זה לא הניסוח הרגיל. שעיר עזים חטאת לחטאת להשם. לא כתוב שעיר עזים חטאת, אלא לחטאת, ומי החוטא כאן? השם, כביכול. זה מה שמעין בזמן איתו. איננו מביאים את השעיר של ראש חודש קורבן להשם משום שאנחנו צריכים להתכפר, אלא הוא יתברך מבקש מאיתנו להביא בשמו את אותו שעיר, כאילו הוא מבקש סליחה וכפרה מן הלבנה. אם מעלה תשובה זו כתובה, אי אפשר לאומרה.
אני עוד לא הבנתי את
שום הסבר. ניסינו את כל ההסברים האפשריים. אין הסבר שיכול להניח את הדעת. ולכן עושה אחד לחטאת להשם. לא, הוא מבין שבלי זה אין היסטוריה.
זה הכרח המציאות.
כן.
אין מה לעשות.
כן.
לא מודיע זהותי.
נכון.
לא, אבל כאילו, כביכול יש נטייה, הנטייה הזאת של שמישהו תמיד מוותר, גם היא מובנית. למה אחד מוותר וקצלנו את זה?
לא, היא לא מובנית. זה הגדולה של הצדיק. זה הגדולה של הצד שמוותר.
אבל יש אינטרס, אחר כך יש
איזושהי שכר
לביטור הזה.
איך את
יודעת? יש טרוניה, הוא אומר חותמו של הבדל של
השמש. כן, והשמש פי 60. כן. זה המציאות.
אם נותן לו פגישה בתאיר בסוף הימי הגלוש, זה אומר שיעקב מבין שזה תקופתי.
בסדר, בסדר, עוד לא מבטיח שום דבר. מי אומר שאני אגיע בכלל?
ואני משלים על האפתיעון.
כן, בסדר.
אני מקטין את עצמי שההיסטוריה תתקיים.
כן.
זה כל ה...
כן. כן, כן, כן. אבל אין שום תעודת ביטוח, שוב, בגלות יש התבוללות. כמה יצאו ממצרים? אחד מתוך 5,000, 5,000, 5,000, 50,000.
אבל כאן יש פה שני דברים. לכאורה הקטנה של יעקב זה שהוא מוכן להיות יעקב, הוא מוכן להיות בגלות. אנחנו מדברים
מצד
שני,
אז
עוד פעם,
זה
נטייה כזאת של רצון להיות
בגלות.
רצון להיות חטא.
לא, לא רצון, זה
הכרח
המציאות.
מה, להבין לפחות בגלות.
יש תפקיד?
נכון. אתה
אני מה?
אתה אמרת פעם שעברה שאנחנו, זה התפקיד שלנו.
לא, לא, יש משימה אולי. כן, תפקיד לא.
לא, לא להיות גלותי.
יש משימה להיות ממלכת כהנים.
נכון.
זה משהו אחר.
אז מה? אז יש לנו משימה.
כן, והמשימה הזאת אפשר לקיים אותה או בגלות או כאן, מכאן, מציון.
נכון.
כן.
לא,
אני חושב
שההיסטוריה
הסבירה שאי
אפשר לקיים
בגלות. בסדר,
לא.
השאלה היא תמיד תשאל. וזה לקח 1900 שנה להבין את זה. כן, כי ואיחר עד אתה. עד הדדליין האחרון של האחרון. וככה רואים מיד חז"ל בגמרא, הם הבינו כבר שזה מה שהולך להיות עם היהודים שלהם. הם הכירו מספיק את היהודים שלהם, כן? שדיברו אמנם בעיתה הכי שינה ועוד זה, ואמרו בסדר, אנחנו יודעים איך זה יהיה כבר, הייתן ולא יחמי. חז"ל מאוד מציאותיים, הם לא צריכים פסיכולוגיה של לא יודע מה, כדי לדעת מי הם היהודים שלהם. הם הבינו, ואיך הרדת, זה בדיוק. אנחנו נפספס את הכל, נגיע לקץ האחרון של הקץ האחרון, ואז גם...
הם מדברים על עצמם,
אבל. ברור.
הם יחרו.
מי? מי? כן, בסדר.
הקץ האחרון זה יום השמיני?
הקץ האחרון, הקץ האחרון זה הקץ האחרון, של ימי הגלות.
אין לזה הגדרות?
יש הגדרות. יש הגדרות, אבל למה להיות פסימי? למה להיות פסימי? כל הזמן. צריך פשוט להכיר במציאות, זה הכל. זה קצת מוזר לא לשמוע שפתאום באים וזה, יש אפשרויות, אומרים לו, שמה יאמרו הגויים. מה זה התשובה הזאת? זה יעקב בגלות, הוא תמיד מפחד. אז. ברוך השם, איך היה אומר מיתו, אנחנו אחרי כל הדברים האלה. בסדר, מה? כן, אנחנו אחרי הדברים האלה.
התקדמנו.
לא, אנחנו אחרי כל הדברים האלה, גמרנו. מה? גמרנו עם הגלות.
אמרת לי פעם
שהכנסנו
את העינה. שמניתו האמין שלא תהיה גלות שלישית.
זה לא הוא, זה חורבן שלישי. כן. נכון. לא. נשמח משהו עברי. פשוט. זה הבטחה של הנביא. מה? לא, זה הסוף, שלוש זה הסוף, זה מספיק. כן? אז באמת, מי שצריך לשבור את הראש היום זה מי שלא שייך לשלב הזה. שמחליט לא להיות שייך לשלב הזה. יכול לספר לעצמו כל סיפור שהוא רוצה, עובדתית. זה בדיוק דומה למצב של הפילוג עם הנוצרים הראשונים. יש שאלה שמניטו דן בשאלה הזאת כמה וכמה פעמים בכל תקופת חייו. נניח ש... מה טוען לסף? אני ישראל אמיתי. כן? בסדר. אז מגיע השלב שהוא מתחיל להבין שיש ישראל אחר. זה כבר קרה לפני כמה עשרות שנים. בסדר. אז אם הוא מבין שיש ישראל אחר, יגיע השלב שהוא ישאל את עצמו, אז מי אני? כן? עכשיו, מבחינת מה שמסופר בתנ"ך, אין מושג כזה זהות עשווית, עצמותית. יש מושג של ישמעאל, אבל עשיו הוא ישראל מומר, כן? ככה הוא מוגדר בהלכה.
כן? כל עשיו בהגדרה? אין לו זהות?
אין לו זהות משלו, הוא ישראל מומר.
מה, זה גם עשיו המקורי?
המקורי, המקורי, הוא ישראל מומר, ממש.
בגלל שהוא
תאום? לא בגלל שהוא תאום, בגלל זה שהוא ישראל מומר, זה הכל. הוא היה אמור להיות ישראל וברח, כן? אז הם יגיעו להבנה שצריכים לשאול למישהו מי אני באמת, למי הם יפנו? ליהודים, כי הם ישראל. אם אני לא ישראל, אז תגיד לי עכשיו מי אתה, מי אני, כן? וישראל יסביר להם מה? שהם יכולים להיות, איך היה אומר מניטו, דיאספורה של ישראל שמקשרת בין האומות ובין ישראל. בסדר? אז אם הם הדיאספורה של ישראל, שאלה, אותם יהודים שישארו מחוץ לארץ ישראל, מי הם? מה שהיה צריך להוכיח. זאת אומרת, צריך להיות מציאותי בדברים האלה, ולהסביר לאותם יהודים שזאת הסכנה שעורבת להם. וזה לא משנה אם הם חיים בברוקלין כזה או אחר, זה חודר פנימה. ברור, ברור, לא, לא, אבל אלה אומרים, אנחנו מוגנים, חסונים וכל זה. סליחה. גם אם בכל בית שני זה בית מדרש או בית כנסת, מסביב יש רק איטלקים ושחורים, ואירלנדים שם בצד קצת. ולאט לאט זה... כי זה התהליך הטבעי. זה יכול לקחת עוד עשרות שנים, זה לא משנה. כן? ההפרדה בין הקהילות היהודיות והקהילות הנוצריות זה עניין של 200-300 שנה. זה לא קרה ביום אחד. אז זה תהליך היסטורי שמתרחש לאט לאט.
אבל
עם
ישראל
שרד
בגלות הרבה מאוד שנים.
נכון, אבל הגלות נגמרה.
לא היה ארץ ישראל.
לא, זה לא עניין, הגלות נגמרה. ברגע שאומרים שהגלות נגמרה, אנחנו בשלב חדש, ומי שצריך להסביר את עצמו זה מי שממשיך כביכול את השלב הקודם. הוא בבעיה. והוא מסכן את עצמו. אז יש כאלה שבאמת מתבוללים כי הם בחרו כבר מזמן באופציה להיות מצרים. זה בסדר, מבחינתם. אוקיי? בסדר? הם עזבו את הסיפור הזה. והגורל שלהם האישי זה הגורל האישי שלהם, בסדר? אבל אלה שטוענים, מה הם טוענים? היה רעיון אחד בשנות ה-60 עם הרבי מסאטמר המקורי, ביואל משה. נשאל על ידי חבר ילדות שלו שהיה עיתונאי כל מיני שאלות. אפשר לקרוא את הרעיון הזה ובאינטרנט. ואחד מהשאלות הוא שאל אותו, נו, מה אתה אומר על עם ישראל היום? הוא אומר, מצוין. אז הוא הבין שמשהו כנראה לא, הם לא מדברים על אותו דבר בדיוק. אז הוא אומר לו, אבל יש התבוללות? לא? אז בסוף הוא הבין שצריך לשאול את השאלה. אז נו, כמה יהודים יש בעולם היום? בערך 10,000 משהו כזה.
אנשי שלומנו.
אבל סליחה, יהיו עוד כמה מיליונים חוץ מזה. לא. שיחזרו בתשובה, יהיו חסידים שלי, הם יהיו יהודים. לא, מה זה אומר?
לא מתייחס לחילונים.
זה בדיוק מה שהנוצרים אמרו בהתחלה, אנחנו לרוס ישראל, ישראל האמיתי. הוא אומר, אני ישראל האמיתי, האחרים לא. זה הכל. אנשי שומנו, זה בדיוק זה, זה המושג הזה. במקום עם, בית כנסת. חסידות, חסר, לא משנה מה השם. בסדר? זה ההבדל בין שני המושגים. הנוצרים עברו ממושג של עם, משהו ביולוגי, צאצאים של... למושג של כנסייה. מה זה כנסייה? זה קבוצה של מאמינים שמתאספים ביחד כי הם מאמינים באמונה משותפת. וברגע שאני מפסיק להאמין באותה אמונה, אני יוצא מהקבוצה. זה לא ההגדרה של העם, אף על פי שחטא, ישראל הוא. וזה בדיוק מה ש... ברגע שהמציאו את המושג הזה, אנשי שלומנו, זה בדיוק מה שזה אומר. שינוי של הגדרת הזהות שלנו מלאומית לדתית. כי
קהילתית. בסדר? אז זה מה, ש... זה מה שצריך לראות כאן.
יש לי שאלה.
כן.
אמנציפציה של היהודים,
כן.
זה, זה רק
התבוללות,
זה
לא.
שלב חובה להגיע לישראל.
לא, לא זה ולא זה. לא זה. זה תהליך היסטורי שקרה במערב אירופה, בעיקר בגרמניה, למה נגיד גרמניה, במרחב התרבותי הגרמני, כי זה כולל גם הקיסרות האוסטרו-הונגרית. מה זה? זה ניסיון של היהודים בהתחלה לנשום קצת. לצאת מה... לא, כי הם לא היו בגטו באותו מרחב, אלא בבדידות, בבדידות מחשבתית בעיקר, וגם כלכלית. מול הרעיונות הגדולים שהסתובבו במערב אירופה באותה תקופה, שזה הרעיונות, המושגים של הרעיונות של המהפכה הצרפתית בצד אחד, והפילוסופיה של האופקלרון בגרמניה. זה קסם את היהודים.
אבל הם לא למדו
שם?
זאת אומרת,
מה זה לא למדו?
למדו להיות ישראל, זאת אומרת,
לבנות
מדינה, מדע, כל הדברים האלו. הם לא לקחו את
זה וגם זה לא עזר להם להיות
ישראל. לא הבנתי. מנדלסון,
שהוא אחד מאבות ה... זאת אומרת, הם היו מוכנים להיות, לצאת
מהישיבות ולהגיע ישר לישראל. היו להם כלים.
להגיע לישראל?
מי דיבר
על ישראל?
לא, הם לא היו לישראל.
נו.
זה היה שלב,
אני יודעת, אני אומרת שזה שלב. לא, מבחינתם.
זה שהייתה כאילו תנועת ההשכלה, זה גרם מזה שאנשים מבינים שצריכה להיות ארץ ישראל, יש להם את הכלים לבנות את ארץ ישראל.
כן, להשיג את הכלים.
בדיעבד, בדיעבד, אבל זה ההשכלה של אודסה, לא של גרמניה.
זה לא גרמנים, גרמנים לא
רצו
בכלל.
לא, מנדלסון היה יהודי אורתודוקסי לכל דבר, אי אפשר לתפוס אותו שום דבר. הוא הבין שיש בעיה ליהודים במרחב התרבותי שלו, ולכן הוא היה הראשון שתרגם את התנ"ך לגרמנית. למה הוא היה צריך בכלל לתרגם ליהודים את התנ"ך לגרמנית? כי הם גם לא הבינו עברית. שאלה, הוא כתב פירוש לתנ"ך הזה. זה נקרא ביאור. באיזה שפה הוא כתב?
בעברית.
בעברית. אז אם הם לא הבינו עברית, מה הם הבינו בפירוש שלו? מה אז מה? אה, אבל זה מודפס באותו דף. במהדורה הראשונה יש את התרגום לגרמנית. אגב, לא כתוב בגרמנית. כתוב בעברית. בעברית. באותיות עבריות, כמו שכותבים ביידיש. איזה בדיוק, לאיזה קהל הוא פנה? אם זה יש אלה שלא יודעים עברית,
אבל זה של
תנ"ך. שמה?
ידעו תנ"ך, זה
תלמידי
הישיבות.
איזה ישיבות היו בגרמניה?
לא בגרמניה, בפולין.
בפולין, תאמיני לי ש...
בגרמניה הם ידעו גרמנית, אבל בפולין הם לא ידעו גרמנית, ככה ידעו גרמנית.
אז אחד, בפולין גם לא היו ישיבות באותה תקופה? מה? מה?
אבל אלה ש...
מה?
שלמדו
עם הרוסים. בליטא. איפה הישיבות של פולין?
אז איך הם למדו?
ישיבה זה מושג ליטאי. פולין, רוב רובם של היהודים הם חסידים. אין מושג של ישיבות אצל החסידים.
מה,
יש בית מדרש לבעלי בתים שחוזרים מהשדה.
אבל אלה שלא דיברו את הגרמנית, למדו גרמנית דרך
התרגום. לא, לא, זה את מדברת על מה שקרה אחר כך, שהשתמשו היהודים כדי ללמוד גרמנית, כן, אבל לא בפולין. כי היהודים גם בגרמניה לא ידעו קרוא וכתוב גרמנית, לכן הוא כותב להם בעברית, באותיות עבריות, כן? אבל למי זה מיועד הספר הזה? האם הפירוש שלו בעברית?
זה
זאת אומרת, זה יהודים שרצו להגיע לתרבות מסוימת, ללמוד באמת גרמנית, בלי לקחת ספר בגרמנית, כי כרגע הם לא יודעים את האלף-בית של הגרמני, כן? רוצים לצאת, להתפתח נגיד, למרחב התרבותי הגרמני, כדי להגיע בסופו של דבר גם כן לעמדות מסוימות בתור גרמניה. זה, ולכן כל כך כעסו עליו במזרח. כי הבינו מיד מה המשמעות של הדבר הזה. עובדה היא, שוב, אישית אי אפשר להאשים אותו בשום דבר. רצון טוב, כוונה טובה. אחרי 2-3 דורות זה יצא מה שיצא. ואז בא הכעס הגדול על הסיפור הזה. אבל הוא בא ואומר, יש מצוקה, אני חייב לתת מענה למצוקה. אגב, יש עוד ספר חשוב מאוד שהוא כותב, על ירושלים.
אבל הוא גם רצה, כי הוא אמר, יהיה יהודי בביתך ואדם בצאתך, משהו כזה. הוא רצה שהיהודים יתפתחו כלפי הזה, זו הייתה המטרה שלו כנראה.
היום אוהבים מאוד לשים את הדגש על הקטע הזה.
כי הוא רצה
הבחנה. לא, הוא רצה להיות אזרח. זאת אומרת שכל הדלתות יהיו פתוחות.
הוא נתן כלים ליהודים.
למה הוא רצה להיות אזרח?
הוא
האמין בה. הוא לא האמין בשום דבר. כי היהודים בצרפת, שנייה, כי היהודים בצרפת כן קיבלו אזרחות, והיהודים במרחב התרבותי הגרמני לא קיבלו זכויות. ואז הוא חשב שזאת תהיה הדרך. בסדר, זו אסטרטגיה כדי להציג את מה שהשכנים כבר קיבלו. בסדר? זה דבר אחד. אבל הוא כותב שספר לא פחות חשוב נקרא ירושלים. ועל מה הוא מדבר שם?
עלייה לארץ
ישראל. זה את חושבת.
למה הוא
שמה זה התפיסה המדינית שלו. כן, ושם הבעיות. כי אם הוא היה בא ואומר, אנחנו כרגע במצב בלתי נסבל וזה, בוא ננשום קצת, אבל התכנית היא לחזרה לארץ, זה בדיוק הקטע שחסר כאן בקטע הזה.
אבל זה לא היה המטרה שלו.
לכן אני אומר, אז זה הפך להיות בעייתי. בסדר? אבל זה לא סתם שהוא פונה ליהודים שכבר התבוללו לגמרי, ורק יודעים גרמנית וצריך לתרגם להם את התנ"ך גרמנית, כי זה ממש לא. זה לא מסתדר עם העובדות, כן? זה טוב. זה הזמן הפסקה. הוא כותב את התזה הפוליטית שלו, שהאמנציפציה באמת של היהודים.